בוקר טוב לכולם. אנחנו היינו פה באמצע הדף מספר 29. מה שראינו עד עכשיו זה שהמקור הראשון עד מספר 9 של אישה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח את העיניים של נערו, והנער פותח את העיניים ורואה שיש רכב אש וסוסי אש, כל ההר מלא. ואז אלישע אומר לו, אתה חשבת שיתפסו אותנו? תראה, תפתח את העיניים ותראה מה שאתה רואה. ואז ראינו גם את העמק דבר במספר 10, בדף הזה 29, שהעמק דבר מבחין בין מלכות שאול למלכות דוד. אצל שאול נאמר, בכל אשר יפנה ירשיע. אצל דוד נאמר שהוא היה משכיל. אומר הנציב, ההבדל ביניהם הוא בניהול המלחמות. מטרתו של שאול הייתה תמיד להחליש את האויב, אבל לא לחסל את האויב. ואילו דוד תמיד היה מחסל את האויב לחלוטין, ומעמיד נציבים בכל מיני מקומות, כדי שהאויב הזה לא יחשוב בכלל לבוא עוד הפעם להתנפל על ישראל. אמרנו את זה גם בהקשר למלחמה האחרונה שהייתה, מלחמה מוצלחת מאוד שהייתה, אבל היא לא נגמרה עד הסוף. והיום אנחנו נדבר על שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא כל המלחמות בכלל, ואחר כך נעבור גם למלחמת עמלק. מספר 15 בדף 29, כתוב בגמרא במסכת שבועות ככה: דאמר שמואל, מלכותא דקתלא חד משיטא בעלמא לא מאנשא. זאת אומרת, כשהמלכות הולכת לעשות מלחמה והיא עושה חשבון או תחזית כמה אנשים חס ושלום ימותו במלחמה הזאת, אם מתברר ששישית מהחיילים ימותו, הולכים למלחמה הזאת. שימו לב, זה לא אומר, לא הולך פה על מלחמת מצווה של גיבוש ארץ ישראל. זה הולך על מלחמה כמו מלחמת דוד, להגדיל את שומעו וכדומה מעבר לגבולות ארץ ישראל. בגבולות ארץ ישראל אנחנו עושים חשבונות כאלה, אנחנו עושים מלחמה בכל דרך, אבל מדובר פה מלחמת רשות. והגמרא שם אומרת שאחד משיטה לא מאנשה, אומר תוספות שם במקום, בהוצאה למלחמת הרשות כאמר. זאת אומרת, שאנחנו הולכים למלחמת רשות, שהיא בעצם נקבעת על ידי המלך פלוס הסנהדרין, אנחנו עושים חשבון שחס ושלום אם ימותו שישית, אנחנו הולכים למלחמה הזאת. אומר הנציב, מספר 16, בפסוק מיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם, מיד איש אחיו, פירש הקדוש ברוך הוא, מתי האדם נענש? בשעה שראוי לנהוג באחווה, מה שאין כן בשעת מלחמה ועת לסנוע, אז עת להרוג ואין עונש על זה כלל. כלומר, יש בהחלט שני מצבים בעולם. יש המצב של שלום ויש מצב של מלחמה. כשיש מצב של שלום, יש לנו פסוקים וחי בהם ולא שימות בהם, ואנחנו דוחים שבת ודוחים את כל התורה כולה מלבד עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים, בשביל לחיות את האנשים. אבל כשיש מלחמה, זה סיפור אחר. מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם, כשאחד רוצח מישהו חס ושלום, אז הקדוש ברוך הוא דורש את נפש האדם, אבל אם זה בשעת מלחמה, גם מלחמת רשות. אין וחי בהם. והכלל הזה מפתח אותו מאוד מרן הרב זצ"ל, במשפט כהן בסימן קוף מ"ג, והוא דן שם בדבר שנוגע בעזרת השם בענייננו, ענייני פורים. הוא דן האם אדם יחיד חייב למסור את נפשו על הצלת כלל ישראל. למשל, אנחנו יודעים שאסתר הלכה לחשברוש מתוך ידיעה שיכול להיות שהיא לא תחזור משם, היא בכלל חשבה, היא הייתה פתוחה כמעט, שהוא לא יקבל אותה ושהוא יהרוג אותה. את אשר יושיט לו המלך, את שרוית הזהב וחיה, היא לא הייתה בטוחה שהוא יעשה את הדבר הזה. והיא הלכה והצילה את כלל ישראל, או יעל אשת חבר הקיני. מה המקור לדבר הזה? שיחיד, אדם יחיד, הלוא אם זה פיקוח נפש, יש וחי בהם. אז אם זה מלחמה, אנחנו, התורה אומרת, את מלחמה ואת שלום. אבל אם זה עניין של איש יחיד הולך ומציל מישהו, או כלל ישראל בעצם, מה המקור לדבר הזה? אז אומר הרב, אני קורא מספר 17, ולעניין הצלת כלל ישראל כבר כתבתי לאל, דלעניות דעתי מטעם הודעה, הוראת שעה ולמגדר מילתא נגע בה. אני אסביר. יש מושג כזה במסכת יבמות של הוראת שעה ומגדר מילתא. כלומר, בדרך כלל, כשאנחנו דנים למשל אדם שהוא חשוד ברצח וכדומה, חוקרים ודורשים את העדים ומבלבלים אותם וכדומה, והגמרא אומרת שסנהדרין שהורגת אחת ל-70 שנה, נקראת קטלנית. כי בהחלט עוסקים בפירוט של החטא הזה או העבירה הזאת, וחוקרים ודורשים, והרבה פעמים האדם יוצא זכאי. כל זה בזמנים נורמליים. אבל אם יש דברים, זמנים יוצאים מן הכלל. למשל, אומרת הגמרא, אם יש, פעם היו מחשבות, היום כבר אין לנו מחשבות. יש כמה דמויי מחשבות גם היום. אבל באופן כללי, אין לנו כבר, אבל בעבר זה היה מאוד נפוץ, העיסוק של מחשבות. ופעם אחת, שמעון בן שטח, הרג 80 מחשבות באשקלון ביום אחד, בלי לעשות להם משפט ולא דין, זה נקרא מגדר מילטה. כשיש איזה מין מצב לא נורמלי, שאיזושהי עבירה היא מאוד מאוד נפוצה, והיא הורסת את הציבור, אם אנחנו נלך במסגרות המשפטיות הרגילות, זה נקרא מגדר מילטה. אומר הרב, גם אותו דבר גם פה, הצלת כלל ישראל, נכון, אדם פרטי לא צריך, תכף נראה את הדבר הזה בהלכה, אדם פרטי, באמת לא חייב לעשות, למסור את נפשו, אפילו לא עבור חבר שלו, אלא אם כן יש לו סיכויים טובים, כמעט בטוחים שהוא יציל אותו. אבל אם זה מצב כזה של הצלת כלל ישראל, גם יחיד מוסר את נפשו. זה מה שאומר כאן הרב, מספר 18, מהמלחמות אנחנו לא יכולים ללמוד, כמו שאמרנו מקודם, כי יוצאים המלחמות בכלל וחי בהם. מלחמות זה התמודדויות של שני עמים. אבל איש פרטי, מאיפה אנחנו יודעים עליו שבאמת הוא חייב למסור את נפשו? אז זה אומר הרב, משום מגדר מילטה נגע בשורה שנייה במספר 17. מגדר מילטה, כוונה, כשיש איזה מצב כזה יוצא מן הכלל, אדם חייב למסור את נפשו, אם זו הצלת כלל ישראל. אני לא ארחיב פה עכשיו את כל הפרטים ופרטי הפרטים בתוך דברי הרב, מי שרוצה ישלים את זה אחר כך. ואחר כך הוא אומר שבאמת יכול להיות דין הזה, היוצא מן הכלל הזה, שיחיד מוסר את נפשו על כלל ישראל, זה חלק ממשפטי המלוכה, אומר הרב. אני עכשיו עובר לאסתר באופן ישיר, תראו 22. החובה, קצת לפני 22. החובה התדירית למסור נפש היחיד בשביל הכלל, היא משום מגדר מילטה והוראת שעה, וצריך לשקול את העניין. ואז הוא מסביר מאוד יפה מה הייתה ההתלבטות של אסתר, מול מרדכי. הוא אומר ככה, מספר 22. אסתר, משום מה היא חשבה לכתחילה שהדבר רחוק שתציל. לא, היא ידעה שהיא יכולה, אולי להציל, אבל זה סיכוי מאוד קטן. שהרי ודאי ימיתנה ותמסור ותפסיד חיי שעה. אם החשבורוש יהרוג אותה, אז מה יקרה מזה? היא תפסיד את חיי השעה שלה, וגם שהייתה חושבת שאולי במשך הזמן תהיה נקראת. היא חשבה, נו, בסדר, 30 יום לא נקראתי למלך. אבל אולי עוד יום יומיים הוא יקרא לי, ואז אני בתוך הדברים שאני אדבר איתו, אני כבר אדבר איתו על עם ישראל. מה אמר מרדכי? תראו מה שממשיך הלאה. מרדכי הורה לה הוראת שעה, שבמקום הצלת כלל ישראל אין לדחות כלל. ויפה שעה אחת קודם. מה את אומרת? תתחיל את זה עוד כמה ימים וכדומה. אם זה הצלת כלל ישראל, הוראת שעה, תלכי עכשיו. שבמקום הצלת כלל ישראל אין לדחות כלל, ויפה שעה אחת קודם. ואיר לה גם כן שעל דבר חשש הצלת חייה, שהוא נודע לעניין דינה, חוץ מהוראת שעה של למגדר מילטה, יש ספק שגם היא בסכנה. מה? הוא אמר לה, תראי, אם את לא תעשי את הדבר הזה, את ובית אביך תבדו, ורווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אז את שוקלת אולי לדחות העניין הזה. א', אני אומר לך, בדברים כאלה לא דוחים, ב' אני אומר לך שגם אם את תתחי את זה, יכול להיות שזה יגרום שאת גם כן תמותי ולא יקרה שום דבר, ולא תוכלי להציל. אז בקיצור, זה כלל עקרוני שאומר כאן הרב, התכתבות מאוד ענפה עם הרב פינס, שחלק על הדבר הזה, שיחיד, כשזה עניין של הצלת כלל ישראל, בלי חשבונות הוא משתדל, הוא לא הולך להתאבד, אבל בלי חשבונות הוא הולך להשתדל ולהציל. הרב ולדנברג בספרו שיצ'ציץ אליעזר, מרחיב את הדבר הזה עוד יותר ומצרף באופן מאוד מעניין מלחמה וגם את מה שעכשיו אנחנו אמרנו מגדר מילטה של איש יחיד שמוסר נפשו לכלל ישראל. מה הייתה השאלה שלו? אני רואה, תראו 23. במלחמה, אם חייל מחויב או רשאי להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את חבירו החייל מסכנה, כגון שמוטל פצוע בשטח מסוכן וחשוף לאויב וכדומה. מוטל חייל נפצע, הכוחות שלנו נסוגו, החייל נמצא בתוך השטח, האם החובש חייב ללכת להציל אותו? לא כשזה התאבדות, אבל כשיש סיכוי מסוים, האם הוא חייב למשוך את נפשו? ואז הוא מביא פה, הרב ולדנברג, ממספר 24 עד מספר 26, מחלוקת גדולה שישנה בכלל, האם אדם יחיד שיש לו סיכוי לא טוב כל כך להציל את מישהו, חייב למסור את נפשו. מביא שזה מחלוקת ראשונים, מחלוקת אחרונים בעניין הזה, ויש ירושלמי כזה, אני לא נכיר עכשיו בדרך את הדיבור, מי שרוצה להשלים ממספר 24 עד 26. אבל אומר הרב ולדנברג, זה הכל, כשעכשיו אנחנו אומרים שיש מחלוקת, האם יחיד קופץ לים כשהוא לא יודע כל כך טוב לשחות, והוא לא חייב, כן, הוא כן חייב להציל את השני, זה מדובר בזמן שלום. אבל במלחמה, תראו 27, נשאלתי מה יהיה הדין בזה במלחמה. גם לפי הפוסקים שאומרים שיחיד לא חייב לקפוץ לים, נשאלתי מה יהיה הדין הזה במלחמה. אם חייל מחויב או רשאי להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את החברו החייל מסכנה ודאית. כגון שמוטל פצוע בשטח, מספר 27 אני קורא. בכל הדומה לזה. לכאורה אולי נגיד, כמו ששם יחיד לא קופץ לים, כשיש לו סיכוי מאוד קלוש, אז כאן, גם כאן לא. לאחר העיון, 28 אני קורא, נראה ויש לומר, זה במלחמה שני, וכשם שהותרה עצם המלחמה למסיבותיה או למסימותיה להכניס בסכנה עם רב, לא אמרנו קודם, כמו שאמר כאן הרב, אין וחי בהם במלחמה, אז גם כל איש יחיד שם בנסיבות הללו, כל אחד מאנשי הקרב מחויב למסור את נפשו ולהציל את משנהו מסכנה שנקלע בה מגרמת המלחמה. כלומר, מלחמה זה גם כל יחיד ויחיד, גם כל חובש פרטי או כל אדם שבהחלט יש בפשרותו אולי להציל, בתוך המלחמה הוא חלק מהקרב. מכיוון שלמדנו כבר שבמלחמה אין וחי בהם, אז גם כל החיילים הפרטיים בתוך המלחמה גם עליהם אין וחי בהם. כלומר, זה לא הולכים פה חס ושלום, אם זה בטוח שהוא לא יכול להיכנס ומיד על המקום יתפחו אליו ויארגו אותו, אין מה לדבר שהוא לא הולך להתאבד. אבל אם הוא יכול להתחמק בין הסלעים ולהגיע ולעשות, יש סיכוי מסוים שיכול להציל את הפצוע, הוא חייב ללכת ולעשות את הדבר הזה. ואז בסוף אני רואה מספר 31, עוד יאוים בשוט משפט כהן, שמגדיר בדומה לזה, והוא שענייני הכלל במלחמות יוצאים הם מכלל דבחי בהם. כלומר, לסיכום, הוא אומר ככה, לגבי איש פרטי ללכת לסכן את עצמו בסכנה גדולה, עם סיכוי קלוש הוא לא חייב אולי, אבל במלחמה עושים בכלל מלחמה, יש כלל שהמלך יכול להחליט לעשות מלחמה בעזרת הסנהדרין בלי להתחשב במספר ההרוגים, אלא אם כן יש יותר משישית מהחיילים ימותו, זה מלחמת רשות. ואז כשעושים מלחמה, אפילו מלחמת רשות, כל איש פרטי בתוך המלחמה הזאת, כשיש לו נסיבות כאלה שהוא חייב להציל מישהו, הוא חייב ללכת להציל אותו. אז אני לא יודע על האיש הפרטי הזה שהולך להציל, אלא הוא במסגרת מלחמתית. במסגרת מלחמתית אין וחי בהם. עד כאן זה הסקירה המאוד, כדאי להשלים את הדברים האלה. עכשיו תקחו בבקשה דף נוסף. אנחנו נעבור קצת למלחמת עמלק באופן ישיר. תראו, בדף הזה מספר 30, זה דף שלם שעוסק בעמלק, וזה מציף כמה בעיות. אז כתוב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז בדור שלנו יש עמלק? תכף נראה. כתוב שסנחריב בלבל את כל האומות, אנחנו לא יודעים מי זה בדיוק עמלק. אין לנו מגילות יוחסין של העמלקים. אז היום אין מלחמה בעמלק, היום אין מצוות נחיית עמלק. חוץ מה שיש לקרוא פרשת זכור, זה סיפור אחר. אבל במלחמה בפועל, האם יש לנו גם היום מלחמה בעמלק? ואם נחליט שיש מלחמה בעמלק, איך נגדיר, איפה נמצא את העמלקים האלה? אז בפסוקים עצמם, כתוב ככה, אני קורא מספר אחד. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מספר את המשנה במסכת ידיים, פרק ד' משנה ד', במקור מספר 2. בו ביום בא יהודה גר עמוני, אתם יודעים כתוב, לא יבוא עמוני, הוא מואבי בקהל השם, עמד לפני בבית המדרש, הוא בא לבית המדרש, הוא רוצה להתגייר. אמר להם, מה אני לבוא בקהל? להתגייר, לעשות אישה יהודיה. אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה. לא, לא יבוא המוני ומוני כמו אבי בקהל השם. אמר לו רב ישוע, מותר אתה. אמר לו רבן גמליאל, הכתוב אומר, לא יבוא עמוני ומואבי וקהל השם, גם דור עשירי, איך אתה מתיר לו לבוא בקהל? איך אתה מתיר את הדבר הזה? אמר לו רב ישוע, וכי עמונים ומואבים במקומם הם? כבר עלה סנחריב מלך אשור, הוא בלבל את כל האומות. הוא אומר, אני עמוני, אבל הוא עמוני? סנחריב כבר בלבל את כל האומות, אולי הוא נמצא בארץ עמון, אבל להגיד עליו שהוא בכלל הפסוק הזה, לא יבוא עמוני ומואבי וקהל השם, אלא הוא כבר האומות בלבלו. ואנחנו לא יכולים לזהות, לכן אני יכול לגייר אותו. אמר לו רבן גמליאל, אני בדייקתי שורה אחת, הכתוב אומר, ואחרי כן השיב את שבות בני עמון וכבר חזרו. איך אתה אומר שהם לא, זה לא, אתה לא יכול לזהות אותו בתור עמוני? כתוב שהם חזרו. לא כתוב שהם חזרו, כתוב השיב את שבות בני עמון, ואנחנו יודעים שהם חזרו. אמר לו רבי ישוע, הכתוב אומר, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, ועדיין לא שבו. הפסוק הזה בירמיהו שכתוב, השיב את שבות בני עמון עוד לא יתקיים בבני עמון וגם לא יתקיים אצלנו, כמו שאצלנו זה עוד לא יתקיים, גם בעמון זה לא יתקיים. ויתירו לבוא בקהל. אז אנחנו רואים פה בכלל במקור הזה, וזה הדבר המרכזי, שסנחריב בלבל את כל האומות, ואין לנו היום זיהוי מוחלט, לא של עמוני ולא של מואבי ולא של מישהו אחר. אבל הגמרא במסכת מגילה, נקרא מספר 4, תראו מה שכתוב. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו על תפק ירום וסלע. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. זממו על תפק, זו גרממיה של אדום, שלמלא הם יוצאים, מחריבים כל העולם כולו. מה שכתוב, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות נפשו, ועלו עמלק הוא מזרע עשיו, איפה זה, איפה אני מזהה את זה היום? יעקב בן היה חי לפני כמאה שנה. גרממיה של אדום, אומר רש"י, גרממיה שם מלכות והיא מאדום, אדום זה עשיו. אומר היבץ, היבץ, רשות היבץ, נכתב בציבו כמדומה רוצה לומר גרמניה היא אשכנז שלנו, כבר לפני מאה שנה. הוא אומר אשכנז שלנו, זה מה שכתוב, אל תיתן השם מאוויי רשע, זרע עשיו, זה עמלק. הוא לא היחידי. הסתכלו רגע אחד, אני אדלק פה רגע אחד על הברטנורה. יש ספר של הרב סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה, שנקרא ספר היחיד והיחד. אז הוא מביא הוכחה מאוד מאוד מעניינת מהרמב״ם, שעמלק זה מושג לא דווקא זרע עשיו באופן ישיר, שיש לו מגילת יוחסין של עשיו. תראה, בוא נקרא את לשונו, מספר 6 אני קורא. הוא אומר, כל אומה ההולכת בדרכו של עמלק ומתנכלת לכנסת ישראל לחלוטה, הרי בבחינת עמלק. מה הראיה? תראו, הרמב״ם במספר 7 בהלכות מלכים כותב ככה לגבי שבעת העממים. מצווה עשה להחרים שבעה עממים, שנאמר אחרים תחרימם, וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו, עובר בלא תעשה. אם אתה תפסת עמוני, לא עמוני, אחד משבעת העממים, כנעני, חיבי, יבוסי, גרגשי, אחד מחבר האלה, אתה לא הרגת אותו, עברת לא תעשה, שנאמר לא תחיה כל נשמה, וכבר עבד זכרם. אנחנו לא יודעים לזהות היום את שבעת העממים, אומר הרמב״ם. עבד זכרם. כמובן לגמרא שלמדנו לפני רגע, שסנחריב בלבל את כל האומות, מה שכתוב שם במסכת ידיים. אומר הרדב"ז, אני קורא מספר 8, מצוות עשה לאחרים, מבואר בכתוב, ומה שכתוב הוא כבר עבד זכרם, לפי שבא סנחריב, בלבל את כל העולם. עכשיו תראו מה שאומר הרמב״ם לגבי עמלק, זה היה שבעת העממים. 9, בהלכה ה' שם, וכן מצוות עשה לאבד עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, מצוות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים והריבתו כדי לעורר ריבתו, זה מה שאנחנו עושים פרשת זכור, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק, מפי השמועה למדו זכור בפה לא תשכח בלב, שאסור לשכוח איבתו ושנאתו. למה כאן הרמב״ם לא אומר, הוא כבר עבד זכרם? בשבעת העממים הרמב״ם אומר עבד זכרם, לכן לא מוטלת לנו בפועל המצווה הזאת להחריט שבעת העממים. ולעומת זה לגבי עמלק, הרמב״ם אומר תמחה את זכר עמלק, מאוד מתבקש לכתוב עבד זכרם, לא יודעים מי זה עמלק היום. אומר הרב סולובייצ'יק, תראו מספר 10, בהלכה זו העוסקת במחיית עמלק לא כתב הרמב״ם וכבר עבד זכרם, אף על פי שסנחריב בלבל את כל האומות, גם המלאק. בכל זאת השמיט הרמב״ם דיבור זה, ולמד רב חיים זצ"ל דבר מלא דבר. רב חיים, חיים מבריסק, כמובן רב חיים. מתוך שהשמיט הרמב״ם הוא כבר עבד זכרם באמלאק, דייק שהשם אמלאק אינו מציין רק את גזע אמלאק, לפי שכבר נתבלבל בין האומות, אלא השם אמלאק מציין גם את הרוח והאופי אמלאקיים, שכל אומה שבליבה מחשבת אמלאק וזוממת לעסוק מעשה אמלאק, אחדת עם ישראל, הרי היא בבחינת אמלאק, ועליה נאמר מלחמה להשם באמלאק מדור דור. נכון, הגזע האמלאקי המדויק, עם היוחסין של עשיו הרשע, מאז ועד היום, אנחנו לא יודעים מי זה בדיוק, ולא מזהים היום אף אחד. אבל אם יש מישהו שהולך בדרכו של אמלאק, וכוונתו להשמיד את כלל ישראל, עליו נאמר מלחמה להשם באמלאק מדור דור. הוא לא מסתפק בזה, תראו מספר 10 א', הוא מפרט גם יותר. מזימות הערבים אינן מכוונות רק לעצמאותה המדינית של ישראל, אלא כלפי עצם קיומו של היישוב בכלל. נכון, אנחנו ראינו פעם כשדיברנו עם בתחילת המערכת הזאת של השיעורים, את האמנות של חמאס והאמנה של, 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 של צדיקי הדור האלה, אש"ף, הם הכל בנוי על הדבר הזה שעם ישראל זה לא עם, זה אנשים יחידים, זה לא עם. לכן בכלל לא צריכים להתחשב בתור עם, צריכים להרוג אותם. הם שואפים להשמיד חלילה את היישוב מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק. פרשת מלחמה להשם באמלאק אינה מוגבלת בחלוטה הציבורית במלחמת מצווה. זאת אומרת, איש יחיד היום לא יכול להגיד שאני תופס מישהו והורג אותו. אבל מבחינת המלחמה, החלוט הציבורית, מלחמה נגד האלה שרוצים לעשות את הדבר הזה, ומלחמת מצווה לגזע מסוים, אלא כוללת חובת ההתקוממות נגד כל אומה או קבוצה חדורה שיגעון, ששנאה ומכוונת את משימתה כלפי כנסת ישראל. כשאומה חורטת על דגלה לכו ונכחידה מגוי, היא הופכת עמלק. בשנות ה-30 ו-40 מילאו תפקיד זה הנאצים והיטלר בראשם, הם היו עמלקים. כיום ממלאים את מקומם המוני או המני אולי. הנאצר זה אחד ששלט לפני מובארק, והמופתי. המופתי, אתם יודעים, המופתי ירושלמי, בזמנו נסע להיטלר, עשה איתו מסע ומתן, וגם יש אומרים שכבר היו הכנות מסוימות בשכם להקים איזה משרפה על היהודים כאן גם בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא לא אומר שהיום אתה כל יחיד שהולך ורואה ערבי ברחוב, אז הוא אומר המלאקי והוא צריך לרוג אותו. לכן הוא מדגיש את הדבר הזה, שזה מדבר פה על, על חלוטה הציבורית של המערכה הזאת. בוודאי שצריך לעשות מלחמה נגד כל מי שזמם לראש את עם ישראל. אם היום הפרסים רוצים לעשות את הדבר הזה, או אחרים של שותפים שלהם כמו הרוסים ואחרים, אז לפעמים צריך לעשות מלחמות כאלה. גם היום, בזה מי שעושה במלחמה את המלחמה נגד עם כזה שחושב להכריד את עם ישראל, מקיים מלחמה להשם באמלאק מדור דור. עכשיו בואו נחזור רגע אחד לגרמנים. מה זה? נו, אז אני אמרתי, המלחמה הציבורית היא מלחמה בגדרי מלחמת אמלאק. ככה באופן כללי, היינו מזהים היום, נגיד היום. אם יבוא אחד ויגיד גילת יוחסין מאושרת מדויקת שהוא מעמלק, אז כל אחד מאיתנו צריך להרוג אותו. אבל כיוון שהגזע הזה אנחנו התערב בין האומות, אנחנו לא יודעים מי זה, אז לכן באמת איש פרטי לא הורג היום איש פרטי, אבל באופן כללי מלחמה, אז המלחמה הזאת יש לה גדר של מלחמה בעמלק. והשאלות יבת שראינו אותו מקודם, תראו במספר 11, קודם מבשר זה הרב משולם רט, אחד מגאוני הדור האחרון, כל דבר שהרבנות הראשית בזמנו הייתה צריכה להכריע, הוא היה מכריע יחד איתם. אז כתוב פה ככה, מספר 11, תראו, הוא כן אומר שיש גם היום גם עניינים פרטיים לגבי קבלת גרים. תראו, בשאלת יבץ כתב שיש לחוש בזמן הזה שלא לקבל גרים מרומיים, כלומר מאיטליה, ומארצות שסביבות רומא. שנתיישבו מאדומיים, כלומר אנחנו יודעים שהמתיישבים הראשונים במקומות האלה היו מאדום, מעשיו, ואסור להם לבוא בקהל לדור שלישי, לבוא עמוני ומואבי בקהל השם. והורה במעשה בעניין גר שבא מארץ איטליה שאסור לישא ישראלי. הוא לא אמר שלא מגרים אותו, אבל ישראלית הוא לא יכול לשאת. ולפי זה יש לדון גם כן שלא לקבל גר מגרמניה, אומר הכל מבאסר. עיין מגילה דף וב, מה שראינו מקודם, אל תיתן לעשיו רשע תאוות ליבו, זו גרמניה של אדום. בגמרא שלנו גרסה גרמניה, ורשי פירש מלכות מאדום וכולי, והרי יבס שבסעש, מה שהיינו מקודם, רוצה לומר גרמניה היא אשכנז שלנו. וכן הגיעה הגרה ביום הדפיות גרמניה תחת גרמניה. והידוע כי הגרמנים הקדמונים, יש פה הגיעה מאוד מעניינת, היו שכירי מלחמה אצל הרומיים, הרומיים שעשו מלחמה והחריבו את ארץ ישראל, את בית המקדש, הם שכרו את הגרמנים הקדמונים לעזור להם במלחמה הזאת. ובעת חורבן ירושלים הוגלו יהודים רבים לגרמניה, ולכן כתב הראש בתשובה כלל, אני קורא מספר 14, דין כף, ובא בבית יוסף, שחכמי אשכנז, התורה ירושה בידם מאבותיהם, ממות וחורבן. כי הגרמנים שהיו שכירי חרב של הכנענים, הם הלכו והגלו לגרמניה חכמי ישראל, ורבים מהגרמנים נתערבו ברומיים ובאדומים, וגם הם נחשבים לאויבי ישראל מאז ומעולם, אדום ועמלק, כי גם גזע עשיו, בפרט לפי שיבואר להלן, כי אדום ועמלק נתערבו. בקיצור, הוא אומר, גם מבחינת יוחסין, אז הגרמנים האלה שפה נמצאים פה היום, הם בעצם צצאי עשיו. והם בפירוש רבי אבן עזרא ורד"ק בספר עובדיה א' וכולי, כי הכנענים בימי יהושע ברחו לגרמניה, לאלמניה של גרמניה, וגם מהם ירשו הגרמנים את השנאה לישראל. ודבר מעניין הוא, כי אלה הגרמנים המתיימרים בתור גזע האדונים, הם באמת גזע העבדים, מזרע כנען, המגולל. בתור עבד עבדים לשם ויפת, ובזמן הגאולה השלמה תתקיים בהם בחיית עמלק, ולא יהיה שריד לבית עשיו. חיים ביום הדביוד, עתידה רומי שטיפול ושבחולה, שנאמר לכן שימו צעת השם, אשר יצא לדום, יש לה מטענית, מסע דומה, מסע רומי. זאת אומרת, הוא בהחלט מזהה את הגרמנים של היום כצאצאי עמלק. אז עוד פעם, אני לא, מישהו משנו יתפוס איזה גרמני תייר ויהרוג אותו, זה לא לעניין. אבל באופן עקרוני צריך לדעת שההתמודדות שלנו עם הגרמנים זה דבר של מאות שנים. אתם כולכם מכירים את המורדכי שמודפס בסוף הש"ס. אחרי הריף שם יש מורדכי. המורדכי נהרג על קידוש השם בגרמניה לפני איזה 700-800 שנה כבר. עונה הם עשו לה אחר כך מצבה גדולה בנירנברג, פיירו אותו וכדומה, אבל יש להם מסורת של הריגת יהודים מדור לדור. יש יהודים מאוד חשוב, פרופסור שוורץ, הוא עושה מחקרים גדולים על הגרמנים מאז ומעולם, אתם יכולים לראות שזה בהחלט מסורת של הריגת יהודים. מישהו שאל אותי, אז טוב, אז למה דווקא הגרמנים? יש עוד אחרי אנשים שעשו נגד המלחמות, יש פרעו ויש... יש לנו ברוך ברוך השם... מסורת גדולה של כמה וכמה רוצחים מפורסמים במשך כל ההיסטוריה. למה דווקא עמלק? רוצה עוד פעם, אמר לנו, תסתכלו בפרשה. איפה מופיע עמלק? אחרי מתן תורה או לפני מתן תורה? מופיע בסוף פרשת בשלח. ויבוא עמלק וילחם ישראל בלפידים. מה יש לעמלק הזה נגד ישראל? אם לא כבשנו, זה היה במדבר. לא היה זה השטח, לא היה שטח של עמלק. הוא לא היה מלך המדבר ששם נדדו אבותינו במדבר 40 שנה. מה יש לו להילחם בישראל? אלא אנחנו רואים מפה שזה... ומתן תורה עוד לא היה. אתה יכול להגיד שהוא מתווכח אם התורה שלנו אמיתית או לא אמיתית, הוא לא היה מתן תורה בכלל. אז הוא אומר, אמר ציודה, תראו, יש אומה נבחרת שקוראים לעם ישראל, שתפקידה להביא את דבר השם בעולם, והיא הצינור שדרכו מופיע הקדוש ברוך הוא בעולם. וכנגד האומה הזאת, ברא הקדוש ברוך הוא אומה אחרת, שקוראים לה עמלק. והעמלק, כמו שכתוב, היא רצועת מרדות לישראל, היא מנוגדת לעצם מציאותם של ישראל. הם לא רוצים שטחים של ישראל, הם לא רוצים את ארץ ישראל, ולא כל מיני פרטים כאלה שבדרך כלל גורמים להתמודדות בין עמים ועושים מלחמות עליהם. הם רוצים להחיד את עם ישראל. אותו האיש והיטלר, ימח שמו וזכרו, בהקדמה לספר שלו, מלחמתי, הוא כותב, אני בא להשלים את מה שהנוצרים לא הספיקו לעשות. הנוצרים אמרו, גם אומרים היום, שהם החליפו את עם ישראל, ועם ישראל כבר לא קיים, אבל הם השאירו את עם ישראל, ולא הצליחו להרוג אותו. אני תפקידי לחסל את עם ישראל. זה ממש בדיוק מה שכאן מגדיר, והגדיר מקודם הרב סולובייצ'יק, זה עמלק, גם אם זה לא זרע עמלק ממש, ואנחנו רואים שבהחלט יש נתונים שאולי זרע עמלק ממש, אז גם אם זה לא זרע עמלק ממש, זה פשוט מדינה או עם שהוא ניגודי לישראל כישראל. זה לא מלחמה על שטחים, לא שהערבים מוצדקים, מצדיקים במלחמות נגדנו, אבל אפשר להבין את ההתמודדות הזאת, פרעה. אומרים גם כשפרעה הוציא את עם ישראל מארץ, אחר כך הוא התחרט ואומר אנחנו נחזיר את ישראל כי אנחנו צריכים עבדים, הוא לא דווקא רצה לטבוח את כל עם ישראל, הוא רצה עבדים, היו עבדים טובים, עבדו טוב היהודים במצרים, וכל העמים האחרים באמת שהתמודדות איתם שאתה תמיד, אז זה לא שהם בניגוד מיוחד לעצם מהותם של ישראל, המלך זה דבר שהוא בעצם מהותו נגד ישראל. ואני חושב שיש אולי ראיה נוספת לדברי הרב סולובייצ'יק מספר חרדים. תראו במספר 18. ספר חרדים זה ספר מאוד חשוב, שכבר הזכרתי אותו כמה פעמים פה. המשנה ברורה ממליץ ללמוד את הספר הזה. הוא לא ממליץ להרבה ספרים, זה אחד הספרים שממליץ ללמוד אותם. זה הרב אזכרי. זהו טעם, תראו מספר 18. זהו טעם סמיכת פרשת המלק וביאת ארץ ישראל. בפרשת כי תבוא. מה הוא מתכוון? קודם דיברנו על פרשת בשלח. ועכשיו הוא מתכוון למה שכתוב בסוף פרשת כי תצא, מה שאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת. ומיד אחרי פרשת כי תצא, מתחילה פרשת כי תבוא. כי תבוא אל הארץ. מה הקשר בין שני הדברים? המלך, צריכים להכין זרע המלך, אבל לא שייך לארץ ישראל. אומר הספר חרדים, מספר 18, זהו טעם סמיכת פרשת המלך וביאת ארץ ישראל בפרשת כי תבוא. כמו שאמרו ז"ל, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל ולא נתנן על ידי ייסורים, ואלו הן תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. מה זה שייך לעמלק? וכי היחידה בביאה ראשונה בא עמלק, כשאנחנו התקדמנו, התקרבנו לארץ ישראל, פגשנו את עמלק במדבר, החינמי בקיבוץ גלויות, כשרוצים לבוא לארץ ישראל, עמלק מזדמן להם בדרך. כל פעם שאנחנו רוצים לחזור ולבוא לארץ ישראל, יש לנו עמלק בדרך. איפה עמלק? אמרנו, כבר סנחריב בזבל את האומות. וכאשר איננו רואות היום תמיד, יראה השם וישפוט. אנחנו רואים היום, 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 בזמן הרב אזכרי, זה היה הרבה שנים אחרי שסנחריב בזבל את האומות. ואחר כך ממשיך הלאה, נדלק פה טיפה. יש פה איזה רמז כזה, והיה. אחר כך אומר, מספר 21, אני קורא, ידוע שעיקר שכר המצווה על השמחה גדולה בה, כדכתיב תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה. זאת אומרת, כאן יש יסוד מאוד חשוב בכלל בקיום מצוות, תדע לך, ודאי שאדם מקיים מצוות גם בלי שמחה, הוא מקבל איזה שכר. אבל עיקר השכר זה על קיום המצווה בשמחה, כי כתוב, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה, בכללות זה כתוב. כדכתיב תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה. אז למדנו כך של מה שהוא אמר מקודם, אם כן צריך היושב בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצווה התדירה באהבתו אותה. א' צריך להיות שמח, כל אחד מאיתנו שנמצא בארץ ישראל, כל הזמן צריך להיות בשמחה, זה מה שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ, זה פשוט כי תבוא. מה זה שייך לעמלק? תראו הלאה. וגם צריך להיות ירא וחרד. אתה צריך לשמוח, ולשמוח על כל שנייה ושנייה שאתה בארץ ישראל, ובכל מקום שאתה נמצא, כשאתה ישן, כשאתה אוכל, כשאתה מתקלח, אתה בארץ ישראל מקיים מצווה, אז כל הזמן אתה צריך לשמח. אבל יש גם עוד נקודה של להיות קצת חרד. כדי כתב רב שמעון בר יוחאי, כל פקודה דלאו איהו ברכים ודחילו לפקודה היא. זה, המצווה הזאת היא מעורבת קצת בפחדים. לכן אמרו באבות ורבי נתן, יהיה סס וחרד על המצוות. מה אתה צריך להיות חרד? חרד שאולי אני לא מקיים את המצווה כמו שצריך. ונתבת והיה אצל מצוות ישיבת ארץ ישראל, והיה כי תבוא אל הארץ, רומזת לשמחת המצווה. זה הצד הזה, הצד הראשון. וסמיכות הפרשה לעמלק, רמז לחרדה במצווה מהרצועת לא היה באוויר, ואיסורים של ארץ ישראל למין האומות. מה שהוא התחיל פה את זה שארץ ישראל נקנה באיסורים, זה עמלק. איפה עמלק? אתה רואה שגם בהחלט הספר חרדים גם סובר שמי שבאמת מפריע לנו היום לבוא לארץ ישראל או להיות בארץ ישראל או להיות בארץ ישראל, לא להיות בארץ ישראל השלמה, הוא תחת הכותרת עמלק. אז זה נכון שהוא לא צריך להיות דווקא מגזע עמלק מבחינת מגילת היוחסין שלו, אבל כמו שהרב סולובייצ'יק אמר, אם אדם או עם יש לו ביסוד שלו רצון להחריד את ישראל, אז זה נקרא, זה תמחה את זכר עמלק. נו, היום אנחנו יודעים שאנחנו רואים פה מסביב, ברגע שאנחנו יושבים פה, אנחנו יודעים שמולנו מטווחים כל מיני פצצות מכל מיני מינים, וקפצמרים, ופצצות ארוכות טווח, ומסוריה, ומכל העולם כולו. אנחנו רואים עכשיו רוסיה מספקת נשק אנטי מטוסי רציני שאני לא נוכל להתקיף את איראן. זה מין שיתוף פעולה עולמי מסביב לאחד את ישראל. אבל כמו שאמרנו בשיעור הקודם, תפתחו, נפתח את העיניים ונדע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, וגם יש לנו גם פה ושם איזה גם נשק טוב מאוד שיכול להכריע את הקו בעניינים הנוראים האלה שמזוממים האויבים לעשות מסביב. ומכיוון שנאמר שגלות שלישית לא תהיה, אין בזה שום ספק. גלות שלישית לא תהיה. אתם יודעים שהרב הרצוג, בזמן שגרמניה התחילה את המלחמת העולם השנייה, הוא היה באמריקה, כל מיני ענייני יהדות באמריקה. ואז הנשיא רוזוולד אמר לו, אתה לא תחזור עכשיו לארץ ישראל, כי הגרמנים כובשים את אירופה, והם עתידים לכבוש גם, והם מתכוננים גם לכבוש את ארץ ישראל. אתם יודעים, הם לא היו רחוקים מהדבר הזה, הם היו כמה מאות קילומטרים בדרום, במצרים, וכמעט שהם באו לארץ ישראל. אמר לו הרב הרצוג, תשמע, לנו יש מסורת, אנחנו מובטחים ששתי גלויות היו וגלות שלישית לא תהיה. אני בוודאי חוזר לארץ ישראל, שם זה המקום הכי בטוח. ובאמת הוא צדק. טוב, עמוד פה, פורים שמח.